גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב לאלי בן דוד, איש שנכנס עם פרצוף של אדם רציני וכוס ויטמינצ'יק ביד. מה העניינים, אלי?
בסדר, אני בסדר נראה לי.
אתה והמשפחה שלך באותה עיר, באותה ישות מוניציפלית, אחרי הרבה זמן, כולם פה.
כולם פה.
אז מה, איך זה?
תשמעי...
לא מתאים לכולם, אין מה לעשות. לא, שיטה, אני לא יודעת איך היא תפסה ככה רוחבי, אבל לא מתאים לכולם. בכל מקרה, אני מבינה אותך מאוד.
כל אחד צריך את העצמאות שלו ואת
ה... לא, בטח, איזה שאלה. תגיד לי בבקשה, מה אתה עושה בספטמבר? יש לך תוכניות?
יש לי פה ושם.
ערב ראש השנה? איפה אתה? 21, 22, ספטמבר, משהו כזה? 23?
לא, לא, אני לא...
אני כן, אני לא... חבל, אני רוצה לקבוע איתך דייט, אתה יודע למה?
למה?
כי בתאריך הזה, פלוס מינוס, באום, אוסטרליה, צרפת, בריטניה, מדינות נוספות, הולכות להכריז על הכרה במדינה הפלסטינית.
אוקיי, נחמד, נו, ומה יקרה?
לא נחמד.
לא, לא,
בעיה גדולה. בעיה גדולה לנו. בעיה גדולה לעולם, כן. בעיה גדולה לפלסטינים גם. תגיד, איזה... כשהם יכירו במדינה פלסטינית, כן? כי אוסטרליה היום הצטרפה להכרזות האלה, ניו זילנד גם הולכת להצטרף, ועכשיו יבואו אלף הבדיחות, כבשים, כבשים זה מפליצות, כן. חור באוזון.
כן.
אוקיי, בסדר. אני רק תוהה, הם הולכים להכיר במדינה פלסטינית, באיזה גבולות? כאילו, איפה היא? זה לא תכונה, זה משהו פיזי.
הבורות. הבורות של העולם כלפי הסכסוך הזה, רק בסוף דופקת בעיקר אותנו, ועוד יותר...
ואת הפלסטינים.
את הפלסטינים.
יש מצב שההכרה הזאת באום הולכת למרק מצפון של איזה שמאל כן, עולמי, ולא כן. הולכת לעזור לפלסטינים באמת.
זה עניין פוליטי פנים... זה עניין
פנים
פוליטי.
עולמי.
כן, פנים, כל מדינה והשמאל שלה, ואיך השמאל שלה מצליח לה לתחזק
לא,
את השלטון.
מה, אתה חושב כולם מטומטמים ואנחנו לא?
א', כולם מטומטמים כולל אנחנו. אז הכל
אני
בסדר.
אני אישית לא, אבל מטומטמ... בסדר.
לא, ברור.
אני כן הקבצה אחרת, אני לא, רק רוצה להגיד.
לא,
כן.
ברור, ברור אני גם כועס עליך שהכנסת עצמך בטעות.
לא, בטח.
בתוך הרשימה, תזבי, את לא קשורה. העולם מטומטם, כולל אותנו. וזהו, והשאלה עכשיו מי פחות ומי יותר, אבל תראי, זה רק אומר שלאף אחד אין באמת מושג על האירוע הזה.
לא, לא נכון, יש מושג, יש לו תאריך. צרפת, המדינה שאתה חי בה,
על הסכסוך.
הודיעה באיזה תאריך היא הולכת לעשות.
צרפת לא מבינה כלום החיים שלה, מקרון, תראי, מקרון בשפל כל הזמנים בתוך המדינה שלו. אז הוא אמר מה שהוא אמר, כי הוא נתמך על ידי שמאל פרוגרסיבי קיצוני שם, כדי להיחס בשלטון. אז הוא זרק את זה. אל תתפלי אם באותה נשמה הוא גם יזרוק משהו אחר. אז בינו, זה כמו שהנשיא הגרמני, שהוא בדרך כלל לועד ישראל, יכריז על אמברגו נשק עלינו. עכשיו, מבלי להיכנס אם זה טוב או לא טוב, בסדר, אני סתם מדלך את ההחלטה, ואז כל האופוזיציה שם קמו עליו, אמרו, תגיד, אתה נורמלי? ישראל מספקת לנו הגנה צבאית מפני טילים. מה אתה עושה?
וגם, תגיד, אתה נורמלי? אם אף אחד אצלכם לא היה מקבל עצבים לפני כך וכך שנים?
ומי אתה? מי אתה שתקום וזה? תראי, מה שיותר מדאיג אותי, זה לא מה שקורה בעולם, זה מה שקורה בתוך המדינה. את ראית את הנאום אתמול של ראש הממשלה?
לא ראיתי את הנאום.
אוקיי.
למה, מה היה בו?
לא היה בו כלום חדש, וזה הבעיה. לא היה בו שום דבר חדש. יש לו, אני הבנתי, לראש הממשלה יש מילה חדשה. הוא אומר להשתלט על עזה. עכשיו, איך זה נשמע טוב? תראי את האומנות.
אתמול היה להכריע, לא? להשתלט?
לא, אבל המילה להשתלט...
זה במקום לכבוש.
בדיוק. סמוטריץ' בשבילו להשתלט זה לכבוש. טראמפ זה זמני. ואז הוא הולך בין הטיפות, איזה יופי שהוא אומר שהוא נחוש לסיים את המלחמה ככל האפשר, שקר מוחלט בעיניי, ואיפה משפטי אנחנו כפסע, ועוד שנייה זה קורה, והנה הצלחנו, ואחרי שפילדלפי היה הכי חשוב, ומורג היה הכי חשוב, ונצרים,
עצר מורג,
מורג
קראו לזה.
כן, ופילדלפי, ונצרים, והפרימטר, ועכשיו זה העיר עזה, כי שם ההכרעה הגדולה, תבינה? חיכינו, שנתיים לא מצליחים להכריע, אבל הוא עכשיו נחוש. זאת אומרת, לפני חצי שנה הוא לא היה נחוש, תדעי לך. לפני שנה הוא בכלל לא היה נחוש. לפני שנה וחצי לא היה בו שום נחישות.
זה לא הכיר את המילה נחישות.
ובזמן הזה, חיילים,
כן, אנחנו יודעים מה קורה
חטופים,
בזמן הזה, נכון.
כן.
אני
כן.
רק אומרת...
והוא אתמול הרגע, הוא אתמול אומר, שאל אותו על מוג בוקר. אגב, הפתיע אותי, אומר לו, תגיד, מה דעתך על מה שאריה דרי אמר, קבל עם במה שנקרא,
שאף אחד לא הלך להתגייס.
הוא אומר שלא יהיה, חס וחלילה,
כן.
שלא יהיה תרומה, שלא יהיה התגייסות, מי שנושא קוראים לנו משתמטים, מי הנושאים באו זה בני התורה. אז הוא אומר, אני לא ראיתי, לא שמעתי, והוא גם אמר לי שזה לא נכון. שמי, זה ניתוק מוחלט, לא מפה, הוא לא פה! לפחות תגיד, נכון, אני לא מסכים, אנחנו, אני נוזף.
אוקיי, והנה אני אחבר את זה לנושא שרציתי לדבר עליו בהתחלה.
כן.
שלא ראיתי, לא זה וזה גם לא נכון.
לא שמעתי, לא יראו אותי.
זה גם מה שאנחנו אומרים על העולם. אנחנו אומרים את זה על העולם עכשיו, שמודיע לנו באופן חד משמעי, שב-21, 22 או 23 בספטמבר, הם הולכים
מי זה
להחריד...
אנחנו? גלית.
ישראל.
לא, רגע, מה זה?
ממשלת
ישראל.
לא, לא.
בונה אתמול היה לו נאום מדהים. סליחה, צודקת.
אני לא מדברת על אזרחי מדינת ישראל ולא על ממשלת ישראל, מדברת עליך, אלי בן דוד, ממש mm-hmm. אישית, ועליי, כן. ועל כל האנשים פה מסביבנו, האזרחים, בסדר? אנחנו בהתעלמות והתכחשות, ואנחנו ממש מצטטים את ביבי, כשאנחנו אומרים לא ראינו, לא שמענו, ואנחנו לא יודעים על מה מדובר. כשהעולם אומר לנו עוד מדינה, ועוד מדינה, ועוד מדינה, אומרת לנו, תקשיבו, אנחנו מחפשים חדר ב-21, 22 או 23, בעצרת האום, אנחנו סוגרים חדר. ואנחנו אומרים, אז מה אז הם אמרו? עכשיו, זה לא רק אתה אומר את זה, זה כולנו אומרים את זה. אז העולם לא מבין, אז העולם אומר הרב, אז שיגיד, די להיות הכי חכמים בכל האזור, בכל השכונה, א', ב', אנחנו כל כך הכי גלית. חכמים, שאנחנו הכנסנו את עצמנו לפינה המטומטמת הזאת.
אני, מהאום, לא... רגע, שנייה.
אז תקים עולם מקביל, מה לעשות?
אני מציע לא להתרגש יותר מדי מהאום.
באמת?
כן, 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 כן. היו מנהיגים ישראלים לפניי שהלכו וקראו שם כל מיני דפים ולא קרה כלום. האום הזה, זה מוסד, רגע, זה מוסד מושחת. אין בו שום דבר טוב. האום, את יודעת שהאום מאשים את מדינת ישראל בהפרת זכויות אדם יותר מרוסיה ומאיראן? מה את אומרת על זה? באמת, יש דוחות שמראים שאנחנו מפרים זכויות אדם על הומואים.
בעזה.
לא רק בעזה, לא, 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 עזבי, עזבי את המלחמה. לפני המלחמה, האום מאשים את מדינת ישראל, כן? בהפרת זכויות אדם.
כן.
לפני איראן, אין איראן, אין רוסיה.
לפני המלחמה הזאת?
לפני המלחמה, תקריא דוחות. תשמעי,
לבדוק את הדבר הזה.
האום, האום הגדול אמר שישראל... מבצעת פשעים גדולים, את יודעת מתי? שבוע אחרי 7 באוקטובר, שהתחלנו לתקוף. וואו, לא אמר מילה.
אבל אלי, מה זה
רגע,
קשור?
רגע, לאום לקח, שנייה, אני אגיד לך מה הקשור. לאום לקח שנה ומשהו להגיד, כן, אולי היו גם פשעים מיניים. לקח להם, הביאו, וואו, עד שהם אמרו את זה. אני אגיד לך מה הקשור, האום okay. מוטה, כן? האום הזה ששם הולכים להכריז על המדינה. עכשיו, אני לא מזלזל. אני גם נוטה אבל לא להתרגש יותר על המידה. עכשיו כן, יש ערבה ויש רעב בעזה, זאת עובדה מצערת שהממשלה הכושלת שלנו הובילה אותנו לשם.
ממש.
היא הובילה אותנו לשם, היא לא סיפקה, היא לא לקחה אחריות.
יודע גם עוד משהו? תנו לכתבים זרים אז להיכנס.
כן, אם הכל בסדר, תנו להם להיכנס.
לא, יותר מזה, הם יצלמו לבד את הצלם המביים את
העניין. נכון.
זה תמונה נהדרת, נכון?
ממה אתם מפחדים?
אז מה אנחנו, אנחנו גם, אנחנו נחליט מה הסיפור, אנחנו אומרים לכם, אלה משקרים, אבל לא ניתן לכם לראות שהם משקרים.
תכניסו בימים מרוכזים כתבים. מה נהיינו פה, צפון קוריאה? זה, אני מסכים איתך. אבל אני מציע...
אבל כשאתה מדבר על האום, אני אומרת, יכול להיות שכל הדברים שאתה אומר, אנחנו מסכימים. מה זה משנה? הם השחקן. הם, זה הם, זה מי שמלוהק, האום זה מי שמלוהק, אז אין לי מה לעשות, אני לא יכולה להגיד להם אתם שקרנים, אני יכולה להגיד להם אתם השחקן, ואני צריכה לנסות להשיג מהשחקן הכל כך מרכזי בזירה הבינלאומית הזאת, אני צריכה שהוא יהיה, שאני והוא נהיה באותו צעד, עכשיו אם השחקן הזה שקרן, אתה יודע מה זה כמו בכדורגל, רציני, וואפה זה ארגון מושחת ברמות, אז אני לא יכולה להגיד אני לא משחקת בליגה, כי הם מושחתים, אני עדיין חייבת לנצח. יכול להיות שאני אצטרך לשחד אותם, לא יודעת, סתם הדימוי הזה, כן? אבל ככה הליגה מנועלת.
הדימוי הוא נכון.
ואותו עכשיו... דבר האום, ככה הליגה מנועלת, אין מה לעשות. מה תגיד, זה לא פייר? נכון, אולי זה לא פייר, אבל זה, כך, זה גם עבד לטובתך פעם, הליגה הלא פיירית הזאת.
לא
כשהכרזת
בטוח.
על מדינת ישראל, זה עבד לטובתך.
כן,
ככה הם, בסדר, אבל ככה הם.
אני אז, אומר אז... שצריך לדעת להתנהל בכל מיני גזרות בינלאומיות. האום זה לא איזה מין, את יודעת, גם ההשפעה של האום היא כל כך מינורית, אבל אני מבין מה את אומרת העיקרון. שמי, אתמול בונו, ראיתי את הפוסט, איזה יופי.
תגיד אותו אתה.
הוא אומר, יש להבדיל, אני מת עליו, תדעי לך,
זה לא פעם הראשונה שהוא מתבטא מאוד מורכב.
הוא תמך בישראל, הוא תמך בה, הוא הזדעזע מהפשעים של חמאס, עד עכשיו הוא אומר. צריך להבדיל בין ממשלת ישראל, ממשלת נתניהו, קיצונית והמשיחית, ממש ככה. כאילו הוא מראה בקיאות, הוא ממש חקר את הנושא לבין המדינה בישראל, מדינה חדשנית ודמוקרטית, הוא ממש צריך להבדיל. הוא אומר, החמאס מרצחים, ויחד עם זאת צריך לדאוג לילדים פלסטינים. צריך לדאוג, יש ילדים שחווים רעב שם. הוא אומר, הוא ממש מביע אחריות מי מייצר את הערבה שם. הוא אומר בקיצור מה שאנחנו אומרים, שבצד השני סובלים, וצריך להפסיק עם האירוע הזה, ויש לנו פה ממשלה קיצונית, וככל שעובר הזמן, ההבדל בין הממשלה, ומה שמייצגת לבין העם פה, הוא מטורף, הוא פשוט מטורף, מטורף.
אז נשמע שיר, אני חושבת, לא?
שיר שאני כתבתי, או סתם שיר?
היום לא שכתבת, אבל רק נתת את הקולות בסוף.
זה הקולות רעיקה, תראי לי? כן.
נו, הנה, נדעת, אתה גם נגן פה אם אני לא טועה בכלי מיתר.
נו, כלי הקשה, תוכנית
הבוקר, חזרנו. כן, מה קרה שאתה לא שותה להם בתוך האוזן?
לא, אני...
מה, איך האיש סוף סוף הפנים, שיש נקודה אחת לא לשתות בה, והוא ממש הצליח את זה.
בדיוק, אז אני, זהו.
בסדר גמור.
אני ממושמע.
טוב מאוד, כן.
כן, תגידי, מה דעתך על ה...
אני הייתי אתמול עם הילדים בהופעה של הג'ירפות.
נחמד.
היה כיף ממש.
עם הילדים?
כן, זה היה הופעה כזאת אחרי צהריים. שהתאימה גם לילדים במרכז עיניו. אני מאוד ממליצה לכם.
ג'ירפות מתאימים גם לילדים?
הם שרו את השירים, גלעד שר את השירים שלא כפי שהם. אבל הילדים אוהבים, כן. וגם גלעד את זה, כלומר הם הופיעו כמו הג'ירפות, כזה עם האוטות, עם כל הדברים. עכשיו במרכז עיניו, אתה היית בו פעם, אתה יודע מה מדובר?
כן.
זה כאילו מין אולם, זה כאילו לכאורה אולם עם וייב של כנסים, נכון?
כן, אולם מתנס כזה.
קודם כל הוא שופץ, אבל יש בו...
יפה שם, נחמד.
גם יפה, גם עשו בו שיפוץ, ויש בו תאורה עכשיו מטורללת, מהממת. אתה נראה כאילו אתה בחללית. אבל אתה במרכז עיניו. זה היה המון ילדים, והוריהם שרצו גם, וגם הילדים קיבלו כזה אוזניים של ג'ירפות וזנב, וכזה זה בכניסה.
חמוד שהם עושים כזה.
זה האירוע של העירייה, וכולם היו ג'ירפות קטנטנות, וזה היה נראה, כולם שרו ביחד, יש לי חור בלב בצורה שלך עם הילדים. וזה היה איזה דש מעולם אחר ונורמלי, ועכשיו אני גילה את זה, זה כאילו, הייתה איזו הרגשה של כאילו, היי, הנה דש מאיך שאנחנו רגיל. זה היה מאוד כיף, אני חייבת להגיד, ואני תוהם מתי יחזור להיות הרגיל רגיל. לא שזה יהיה איים של רגילות בתוך סיטואציה מטורללת ובסכנה קיומית כזאת כל שנייה, כמו שאנחנו מרגישים, כן, כל רגע יש ביבי אומר, טוב, עכשיו כובשים את עזה, עכשיו משתלטים, כאילו הכל הולך להשתנות כל הזמן, יש את ההרגשה הזאת, ולפעמים אתה באיזה אי כזה של ניתוק.
לוקח איזה רגע, איזה אסקפיזם.
כן, הילדה עצבנית, כי נגמר לה מיץ, איפה המיץ, היא רוצה מיץ, איזה יופי, בואי תפקי ממיץ עכשיו שנתיים גם.
את יודעת, פתאום חשבת את זה, כמו שבגלל זה בובה, עכשיו שהיא לא משודרת,
כן.
נורא חסר לי.
בטח.
גם חסר לי היום הזה שאנחנו לא קשורים לכלום, שאנחנו אי שם ב-2011.
כן.
כאילו לא קשור לאירוע.
כן, עזוב, אנחנו במשבר גיל 40 בכלל. אומרים, אמבט מי קרח, יש מצב שאני אעשה. מה קרה? אוטו חשמלי? היברידי, מעניין.
אמבט מי קרח.
אני מדברת על פעם. לא, על איך שהיינו, שזה מה שהוטרדנו ממנו.
בדיוק, מה הוטרדנו.
אוי, כן. אני צריך לפתח את הנפש שלי.
כן.
לא, זה גם... היה נחמד להיות במחלקת ביזנס של הלייף, כאילו.
מחלקת כמי... ביזנס.
כן, שאתה יכול להתעסק עכשיו ב... האם אני בשלה לאמבט מי קרח? אוי, נראה לי אני צריכה ריטריט של איזה יומיים לחשוב על החיים. איזה נהדר זה היה.
זה המחשבות שעברו לך?
לא, אבל לך בטח כן.
אני כל יום עושה אמבט קרח, מה זאת אומרת?
לא, האנשים שאתה מסתובב איתם שם זה גברים באזור משבר גיל 40.
וואי, 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 וגם...
האמת היא שאני מכירה כמה מהם והם כן בעניין אמבט מי קרח.
כן,
אל תגיד
כן,
סתם.
כן, לא, 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 אני מסכים. זה... אחד, יש את הסקשן של אמבט מי קרח, השניים קונים ג'יפים, השלישים
כן.
נוסעים לכל מיני
בדיוק עכשיו.
של הקוקורק, של התאפרנו, וואו, זה מגניב היה ברנינג מן, אכלנו אבק.
במזלג.
שתינו מרק אבק.
אבל נתנה לנו אותו איזה היפית משוודיה.
ובסוף שרפנו את ה... הפעם שרפנו, מה קורה, חבר'ה?
אני בעד.
נסעת ללג בעומר עם כל מיני סטודים של העולם.
יכול להיות שגם כל מה שקורה עכשיו זה המשבר גיל 70 של המדינה הזאת.
יכול להיות, אני לא יודע, מישהו פה עובר משהו. אולי עובר משהו על ראש הממשלה, אולי אנחנו לא מבינים
עובר משהו.
אולי משהו
שעובר עליו. בוודאי שעובר משהו. עובר עליו משהו אישי, קוראים לו משפט.
משפט. את שמה לב, לא שאני חס וחלילה מחל, אבל את שמה לב שהוא מאוד בריא לאחרונה? תפו תפו שימשיך כך.
לא,
אבל
לא,
איך שיתחיל המשפט, הוא נהיה חולק, הוא נהיה
לא,
כאילו...
לא, לא,
אני צוחק, קודם כל, בסדר, מותר לצחוק.
לא, בטח שמותר לצחוק.
שולחים לו בריאות ויופי, אבל זה כאילו קצת, לפני כן הוא ממש הרגיש לא טוב.
לא הרגיש פעם. טוב. תשמע, זה כמו, יש אנשים שהם לא מרגישים טוב ברגעים מסוימים, זה כמו חרדים, ומתי צריך להתחשב ברגשותיהם. תשמע, בעיקרון, מה זה דת? זה אומר, יש היגיון שהוא מעל הרגש. אנחנו לא מתחשבים ברגשות, למה? כי העולם יש לו תכלית אחרת גדולה יותר, ולכן רגשותיי הקטנים, אוי, מתחשק לי לאכול את זה עם זה, זה לא חשוב רגשותיך, לא כי חשוב. יש משהו מעל זה. אבל רק כשהם רואים חילוני, פתאום נהיים להם רגשות. לא להאמין. כן. אתה, אדוני, מתעלה מרגשותיך, חם לך, ובכל זאת אתה הולך ארוך, כי יש משהו חשוב יותר. אבל אם אני עובר את זה, פוגע לך ברגשות, חשבתי שאנחנו נגד רגשות. חשבתי שאתה, האג'נדה שלך זה להתכחש לרגשות, אבל אתה... פתאום כשאני עובר את זה, אתה נזכר שיש אותם?
כן, מה?
מוזר מאוד.
למה מוזר?
מוזר מאוד, שאני נוסעת באוטו, זה פוגע ברגשותיך, אבל כשאומרים לך, אתה הלך לחוף נפרד, זה, אוקיי, אז אין לך רגשות? לא הבנתי.
תקשיבי, אני מקווה שעוד מעט תהיה לנו בחירות פה, בהשתנה השלטון.
אני לא יודעת אם עוד מעט.
והאמריקה הזאת, או יש לי משהו אחר להגיד, צמד מילים אחר להגיד, אבל אני לא אגיד, ייגמר, והמיעוט... שהתיישב פה על ההגה ב-20 שנה האחרונות, נגיד לו תודה אדוני, לספסל האחורי, נתחשב בך את המיעוט, ותם הטקס, ומי שלא רוצה לתרום...
אבל אין תם הטקס, כי יש כי אנשים הם אנשים, אי אפשר להחליף את העם, ואי אפשר להחליף את העולם, וחלק מהאנשים האלה, ארי דרי, ראינו אותם מדברים אתמול, בדברים מקוממים מאוד, אני יכולה להיות הפרשנית של ארי דרי, ולהסביר מדוע זה לא באמת מקומם, אבל כל הבכירים האלה, כשהם מדברים, תדעו שאתם תגיעו לאוזניים שלי, וההפך. ואתם תגיעו גם לאוזניו של אחרון החרדים. כי אני אחרונת המשהו, כן? תדעו שאתם מגיעים לאוזניים האלה, וכשאתם מדברים בשפה שמיועדת רק לפלח אחד, תדעו שהפלח השני ישמע את זה. בבקשה, אריה דרי.
גלית, למה זה לא מקומם אותך, מה שהוא אמר, באמת?
אריה דרי אמר שלא תחשבו אפילו להתגייס, אם עולה בכם המחשבה לתרום, כי תראה, כי לפני זה הוא אמר, יש עכשיו באמת מלחמה, חיילים באמת מתים והחטופים יחזרו. ומה שאתם עושים, אני אגיד את זה בחילונית, הוא כל כך, כל כך חשוב בשביל זה. אל תשנו את התפקיד שלכם, אתם לזה נועדתם, להתפלל, לא רק להתפלל, להתפלל וללמוד ולהיות דבקים בדת שלכם, זה הדבר המהותי שאתם עושים למדינת ישראל, תהיו בזה, לא משנה מה יגידו לכם, אתם חייבים להתמסר לזה.
עכשיו, אם הייתי תלמיד שם בחדר והייתי אומר לו, אבל תראה, יש הרבה חיילים שגם הם מתפללים כמונו,
אבל הם לא לומדים כמוך.
אבל האומה, לא, הם מתפללים כמוני. אני אומר לך, יש לי חבר בישיבה, ויש לי חבר בישיבת הסדר, יש לי חברים שהם חזקים בתורה, אבל הם עוזבים רגע הכל. כי הרב דרי, יש גם הרבה מאוד, כל התנך שלנו מלא בגדולים בתורה שהם בכלל היו מצביעים.
נכון, נכון, ואלה אלה שנלחמים,
זה,
הם אלה שנלחמים, אלה שבצבא, הם המצביעים והם הנלחמים, לא, ואתם לומדי התורה.
גדולים בתורה, גדולים בתורה, עזבו.
זה לא קשור לגדולים בתורה.
לא, יש רבנים גדולים, גדולים, חכמים בתורה, שעזבו את הספר ולקחו, ואחזו בנשק והלכו להילחם למען עם ישראל. אז למה אתה אומר לנו הפוך, הרב דרי? ולמה עד 77 התגייסנו ופתאום זה השתנה? הרב דרי, זה קשור לפוליטיקה?
לא, זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לתפקידו של העם היהודי.
זה קשור לזה שישבת בכלא פעמיים, כי לקחת וגנבת פעם אחת ישבת כי לקחת דברים שאסור לך, הרב דרי? זה קשור? אולי זה קשור?
טוב, לא, אני אגיד עוד פעם, מה שדרי אמר לתלמידים האלה, זה לחזק את המקום שלהם, זה כמו להגיד ללוחמים בצהל, ותהיו איתנים, ותמשיכו ככה.
יופי, תמשיכו.
זה מה שהוא אמר לתפיסת עולמו.
תיקחו בניגוד לחוק. יש חוק במדינת ישראל.
אריה דרי, אתה לא יכול להגיד כאלה דברים, אפילו אם המגזר שלך מבין את המשמעות נכון, של מה שאמרת, יפה. כי הדברים שלך יגיעו גם לאלי ולגלית ולעוד אנשים אחרים.
כי אנשים מתים.
וזה הזמן לדבר בשתי השפות. אתה, מר דרי, והגברת אורית סטרוק, קודם כל חג שמח, וכל האנשים בידע. שאומרים דברים שהלב שלהם אולי במקום הנכון, והם לא מתכוונים להגיד דבר כל כך מטריס, בכל מקרה. הם לא מתכוונים להגיד דבר כפרובוקטיבי, אז אל תגידו דבר שיכול להישמע כפרובוקטיבי. זה בידיים שלכם. אריה דרי היקר, אתה יודע לדבר את שתי השפות, אורית סטרוק לא יודעת, אתה יודע לדבר את שתי השפות, אנא ממך תפסיק לדבר רק למגזר אחד. אתה ממש ממש מעודד שיסוי ופילוג, ואתה יכול לעשות אחרת. אפילו עם המהות של מה שאמרת, מטרתה היא חיזוק עם ישראל. דבר את זה באוזניים שגם אני אבין, אפילו שאני בת ולא יכולה להצטרף למפלגה שלך, כי אני עושה פיפי בישיבה, וכנראה שזה נוגד את הערכים שלכם. זהו.
תקשיבי, מדויק את כאב, באמת אני אומר, גם אם...
זה האוטוביוגרפיה שלי.
מה זה? מדויק את כאב. מדויק את כאב, לא, באמת אני אומר. מדויק את כאב, קודם כל, קודם כל, במילים אחרות תסתום. עכשיו, אל תדבר בתקופה הזאת, שחיילים שלנו מתים, שחטופים נמקים, שאנשים בקושי, בעול מטורף, אל תגיד שאתם בעול.
אני יותר אטריד אותי במה שהוא אמר, א', זה שנשים לא יכולות להצטרף למפלגה, זה קודם כל, כל פעם שאנחנו מדברים על שס, דבר ראשון אנחנו צריכים להגיד בכל, ואסור לנשים להיות במפלגה, כי אין נשים. צריך לזכור את זה. כשאנחנו יושבים פה ומעללים את משה ארבל, עוד ועוד ועוד, צריך לזכור שהוא בתוך, בסדר, אבל צריך לזכור שהוא בתוך מפלגה, שלא יכולה להתקיים בשנה הזאת, בעתיד ש... או בהווה, כמו שאנחנו רואים אותו.
הוא הרים את היד להדחת היועמ"שית וכולי וכולי וכולי, בסדר?
זה באמת תתבייש.
זה שהוא איש אגון.
זה תתבייש על היועמ"שית, תתבייש, אפילו אם זה היה משמעת קואליציונית.
נכון.
אבל
ציפינו ממנו ליותר, אבל נו, בסדר.
כן, רגע, אבל היה לי משהו אחר להגיד, יותר חשוב.
מה?
על זה שנה, מה, 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 על מה דיברנו קודם, לא רק על זה, נקטע לי פה החוט, אבל לא רק רציתי לדבר על העניין.
אבל הבאת פה נאום יפה.
אבל היה לו עוד חלק נחמד.
לא, היה, היה. את רואה? תסתפקי במה שהבאת.
למה?
כי זה היה יפה.
לא, אני לא רוצה להסתפק. בסדר, רגע, אנחנו פרסומות, ואז אחר כך אני אזכור את החלק הכי טוב של הנאום, תדעו לכם.
וואו.
שזה עליך, על איזה חמוד אתה.
היי.
תכף, פרסומות.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, מסתבר שזה לא האזור היחיד בעולם שיש בו גם פיוס וגם אימות, ושהעולם עסוק בו, ואנחנו לא יודעים עליו כלום, ממש ממש כלום, ולכן אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לדוקטור יבגני קלאובר מבית הספר לממשל, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, חוקר בתחום רוסיה ומזרח אירופה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, גלית ואלי.
דוקטור קלאובר, תראה, אנחנו באמת לא יודעים דבר וחצי דבר על אזרבייג'אן ועל ארמניה. אנחנו מכירים דברים כלליים, יודעים שטורקיה קשורה לשם, מכירים את המושג הזה, שואה ארמנית, אולי בזכות הקרדשיאן, לא מעט אגב. אבל בכל מקרה, אנחנו, אין לנו שום מושג שהסכסוך הזה עדיין חי ובועט. הוא באמת כל כך חי ובועט עד ההסכם הזה? הסכסוך הזה כל כך ער כל השנים האלה?
הוא באמת סכסוך של 35 שנה, ונהרגו בו אלפי אנשים. כן. כשברית המועצות התפרקה, למעשה נוצרו מדינות ריבוניות.
כן.
ולא היה סיטואציה שיש אוכלוסייה, למשל באזרבייג'אן היו ארמנים, ובארמניה היו אזרים. ולכן זה יצר סכסוכים. זה יצר סיטואציה שאין אלימה בין שטח של מדינה, בין גבולות של מדינה, לבין אוכלוסייה שנמצאת בה. כלומר, הארמנים... כלומר, היו המון ארמנים בחבל נגורנו קרבאך, שנקרא זה למעשה, זה המלחמות, ועכשיו על זה ההסכם. והארמנים האלה, הנה עכשיו ב-2023, כשאזרבייג'אן לקחו ולגמרי השתלטו על הטריטוריה הזאת, אחרי שלושה ניסיונות, אחרי עשרות אלפי הרוגים, אחרי מאות אלפי פליטים, ואז כש...
מאות אלפי פליטים, דוקטור, שלאן הלכו? לטורקיה נניח, או לאן הם עברו?
לא, הארמנים עברו, חזרו לארמניה. כלומר, הארמנים שחיו בנגורנו קרבאך, אחרי שהאזרים השתלטו על זה, חזרו לארמניה. והבעיה שאין שם רצף טריטוריאלי, זה למעשה הרפובליקה הקטנה הזאת, שנקראת נחיצ'קיוואן, אין לה רצף טריטוריאלי.
כמו פה. כמו פה, אולי אנחנו יכולים ללמוד משהו מפה.
אנחנו לגמרי יכולים, כי תסתכלי איך טראמפ פותר את זה. טראמפ אומר... אנחנו נקים שם משהו קורה טריפ, כן? וזה כאילו יש פה משחק מילים, טראמפ אוהב טריפים, שזה כאילו משהו שמסמם, אבל זה גם השם של הפרויקט הזה, שהוא קורא טראמפ רוט for international development, for prosperity, לשלום וסכסוך. ואנחנו ראינו איך מיד אחרי החתימה, איך כל המניות שקשורות לחברות, שולחות
להפתיע. אבל רגע, רגע, לפני שנגיע לפתרון, יש לי עוד שאלות של הדיוטות מתחילת הדרך. אני יודעת שפה הסכסוך הוא באמת בסופו של דבר סכסוך דתי, יש שתי דרתות אחרות, אזרים וארמנים. ההבדל ביניהם הוא לא דתי, אם אני מבינה נכון.
לא, הוא גם דתי, כי הארמנים הם למעשה הם נוצרים, ולכן תמיד הם היו מאוד קרובים לרוסים, והרוסים נתנו ערובה לארמנים לביטחון. ועכשיו מה שקורה, אנחנו רואים בגלל המלחמה באוקראינה, רוסיה מאוד נחלשת, והיא לכן היא מאוד מאוד מסתמקת. והיא מאבדת מאחזים בכל מקום, היא איבדה את מזרח התיכון, היא איבדה את משטר אסד, היא כמעט איבדה את האיראנים, ועכשיו היא איבדה גם את הקפקז. בין לילה, למעשה, הערובה בכל הסבבים של שלום הייתה רוסיה. רוסיה גרמה לסכסוך הזה, היא גרמה להם להתנגש, אבל איתם מצווה את עצמה כפתרון. ועכשיו אנחנו רואים שכשרוסיה לא בסביבה, כלומר, אני כתבתי מאמר וקראתי לו, השלום יתאפשר רק כשרוסיה לא הייתה בסביבה.
וזאת הסיבה שדונלד טראמפ נמצא שם בעצם.
והוא אוהב טריפים. והוא אוהב מחמאות, וזה גם אנחנו לומדים.
והוא רוצה להיכנס להיסטוריה, אתה יודע מה? בסדר, זה רצון לגיטימי.
אבל פעם ראשונה בהיסטוריה החמיאו לו על החתימה, כן? זה עוד לא היה. ואליב, שזה נשיא של אזרבייג'אן. והוא נפגש איתם, ולמעשה הם כבר היו מוכנים, זה לא שהוא יזם, זה לא שבית הלבן עבדו על הפרויקט הזה. הם עשו הרבה עבודת בית, מה שנקרא. והם נתנו רקע, ולטראמפ אין פה באמת, אבל כשטראמפ רואה שמשהו מתבשל, משהו סקסס, הוא מיד מתלבש על זה, ולוקח לעצמו את הדיכוי.
דוקטור קלאובר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תעשה לנו רגע סדר. אני קופץ רגע להסכם. איך הוא בעצם מתאפשר? איך זה פתאום?
מי ויתר?
אחרי שנים, מה מהות הפתרון, הפשרה שם?
הנה, מהות ההסכם זה שבארמניה, בחוקה שלהם, הם ישנו סעיף שאומר שיש להם טענות טריטוריאליות כלפי אזרבייג'אן.
אז אין להם יותר?
הם לא, זהו, ואז לא יהיה להם, וזה צעד מאוד משמעות. אבל בשביל זה, וזה לא, זה לא קרה אתמול, זה לא קרה שלשום. זה הוא אמור לקרוא בעתיד. אבל עכשיו, מה שקרה שלשום, זה היה צעד משמעותי לקראת זה, כי זה היה הבנות. זה היה הבנות, זה היה הפשרה בנושאים כלכליים, כי יש שם, הם תקועים ברמה כלכלית, אין שם, ועכשיו כשיש שם מעבר, והמעבר הזה הוא יהיה על שטח ארמניה, ועל שטח ארמניה ייכנסו חיילים אמריקאים בשביל לשמור על העתק הזה, וזה אומר שארמניה מאבדת ריבונות על השטח הזה, וזה שטח גדול, זה 40 קילומטר.
אז אולי מה שצריך, דוקטור קלאובר, זה לקחת מקום ולייבש אותו כלכלית עד כדי כך, שבסוף הם יסכימו על...
מה זה לייבש? לא, תסבירי את השאלה.
לא, אני מתכוונת, אתה אומר, יש שם מצוקה כלכלית גדולה, ופתאום יש איזו הצעה לדרך כלכלית חדשה, אז יכול להיות שההסכם הזה הוא לא הסכם עקרונות, אלא הוא הסכם כלכלי של שתי מדינות שלא היו יכולות לבחור אחרת בגלל מצבן.
בוא נאמר ככה, הכלכלי קדם לפוליטי. כן, זאת אומרת, הכלכלי הוביל, וטראמפ פה הבין שיש פה וגם הטורקים עומדים שם.
על הטורקים גם בכלל לא דיברנו, והם שחקן חשוב מאוד בסיפור הזה.
ברור, הרי תחשבו, כל המטרה של טראמפ, של פוטין, שהוא יצא למלחמה, הייתה להקטין את ההשפעה של נאטו. מה הוא קיבל בסוף? את אזרבייג'אן וטורקיה, שזה מדינת נאטו, מתחת לגבולותיו. כלומר, קרה בדיוק ההפך ממה שהוא רצה. הוא רצה להחליש ולהרחיק את נאטו, ונאטו התקרב לגבולות של רוסיה, אין
דוקטור, זה מעניין מאוד, זה מעניין מאוד הדבר הזה, כן,
אני רוצה לשאול אותך, אתה חוקר בתחום רוסיה, אז אני שנייה פותח סוגריים, אנחנו ניקח הצידה מהסכסוך ונחזור אליו לשניונת. תספר לי מה מהות הפגישה המסתמנת ביום שישי הקרוב בין טראמפ לפוטין?
באלסקה,
כן.
כמובן, באלסקה, איפה עוד יכול להיות הגיוני שהם ייפגשו? כן.
כי זה הגיוני לפוטין, כי טראמפ יכול לפגוש אותו בכל מקום.
נכון, פוטין לא.
אבל פוטין לא, כי הדבר היחידי שפוטין יכול להרשות לעצמו, זה לטוס מעל טרינג ביי, שזה כאילו למעשה...
זה אלסקה?
בצד שני, כן. החיבור שבין אלסקה לבין רוסיה, זה אגב כמה קילומטרים בודדים מאלסקה, אפשר לראות את גבולות רוסיה. וכידוע, רוסיה מכרה את אלסקה ב-1967, אם אני אספר נכון, ב-1867, זה היה במאה ה-19, לאמריקאים, והיו הרבה טענות לרוסים להסביר את אלסקה, וזה ערר...
וזה מאוד לא מתאים לנרטיב של פוטין למכור קרקעות.
נכון, והוא עומד על המדינה שנמכרה בשעה שהוא מתפשט, זה כבר לא מביא יותר מדי כבוד, אבל זה באמת המיקום, בגלל שפוטין יודע ברגע ש...
הוא יכול לייצר, כן.
הוא לא יכול לעשות את זה באירופה, הוא לא יכול לעשות את זה בשוויץ, הוא חושש, והסיכוי שיצא מזה איזשהו שלום הוא קלוש, כי בשביל... טראמפ יוצא מנקודת הנחה ש- it's a stupid war. כמה פעמים הוא אמר את זה ברמה הכי פשוטה. הוא חושב שזה מלחמה מטופשת. לפוטין מדובר במלחמה קדושה. It's a sacred war. ואין פה, יש פה, אין, אי אפשר לגשר בין שתי דברים.
כן, זה שתי גישות אחרות. גישה אחת שאומרת אדמה היא ערך, היא חשובה, וגישה אחת שאומרת, רבותה, יש פה איזו הזדמנות עסקית שכולם יחיו בה יותר טוב, אז בואו נלך על זה.
הוא אומר, בואו נעשה עסקים, בואו נעשה עסקים, ועסקים מסיימים מלחמות. והוא פשוט לא מבין שבהיסטוריה זה לא קרה, מלחמות מסיימות מלחמות.
עד כמה הסנקציות האמריקאיות משפיעות על פוטין ממש בחצי דקה האחרונה?
הסנקציות?
הסנקציות שאמורות להיות.
שאלת השאלות בחצי דקה זה ההודו. הודו נהיה שחקן. האם הודו יפסיקו לקנות את הנפט הרוסי? זו שאלת מפתח. וזה הסנקציות השניות. כי רוסיה מרוויחה את רוב התקציב שלה מכסף שמגיע מנפט וגז. והודו זה שחקן העיקרי. טראמפ הולך להעניש את הודו בסנקציות שניוניות, כי היא קונה את המוצרים שרוסיה מייבאת, כי זה לא סנקציות נגד רוסיה, שזה הסנקציות הראשוניות, והיא הולכת להניש את ההודים, היא הולכת לעקוף את זה, וכבר עכשיו אנחנו רואים שבתי זיקוק בהודו לא מקבלים את הנפט הרוסי, והוא נשאר בתוך הים, ואנחנו רואים כמה, והנה בימים הקרובים עכשיו, ראיתי חדשות שהווייטנאמים יקבלו את הנפט הזה, אבל זה משהו שמאוד גם מוזיל אותו, והרוסים באמת מפסיקים להרוויח, לכן לטווח ארוך, באמת, זה משהו שיצמצם מלחמה, כי לא יהיה לו כסף להילחם.
זה פשוט מרתק, אנחנו לצערי צריכים לסיים, אבל כל דבר שם קשור לעוד כל כך, כל כך הרבה מדינות, כנראה ככה זה כשזה מעצמות גדולות בסכסוך, ואולי אצלנו הסכסוך הקטנטן הזה, אז אולי גם אפשר לפתור אותו יותר בקלות איכשהו.
הלוואי.
הלוואי, בסדר גמור, אני מקווה שיצא לנו לדבר עוד. דוקטור יבגני קלאובר מבית הספר לממשל, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה, היה מאוד מעניין, תודה.
מאוד.
תודה.
אנחנו פרסומות חדשות ותכף חוזרים עם, אתם יודעים שגם אנחנו קיבלנו תואר דוקטור, גם אלי וגם אני, ואנחנו נשתף אתכם בתזה המעניינת שאלי עצמו כתב בנושא הזה, בנושא ארמניה, מיד.
תודה.
גלית חוגי אלי בן דוד
תוכנית הבוקר
תוכנית הבוקר חזרנו 8:03 גיא סנדלר על הסאונד אבי בליקי עורך ומפיק אותנו אתם יודעים את כל הדברים האלה בסדר גמור טוב אנחנו הרי חרדים הדברים שקורים באירופה ימי זעם לא ימי זעם כמה אוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו בעולם ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם גלעד שלמור חדשות 12 שנמצא ביוון בוקר טוב גלעד
בוקר טוב
גלעד
גלעד עוד לא איתנו
לא המערכת פה זה
אני רוצה אבל להגיד משהו אני רוצה לנצל את הזמן גלית אמרתי יום זעם אז ב-17 לחודש איתנו גלעד איתנו אלן גלעד
היי היי בוקר טוב
אז
אנחנו כבר חששנו שקרה משהו
לא זהו זה בדיוק על זה נדבר כמה חם ביוון
כמו אצלכם ועוד קצת
כמו אצלנו ועוד קצת אז קודם כל כבר זה קשה כבר זה מעצמו קשה. אז אתה ביוון, והבטיחו לנו, אני אומרת את זה כמובן בציניות, הבטיחו לנו יום זעם, אבל לא באמת היה יום זעם.
תראי, אם כזה חום לא יהיה זעם, אבל כן, תראו, אתמול היה יום של הפגנות. והם היו בהמון מקומות, ב-95 מוקדים, ובגלל הריבוי של המוקדים, אז מטבע הדברים, ההפגנות היו מאוד קטנות, בין 8 ל-20 מפגינים בכל נקודה. האירוע המרכזי היה בכיכר הסינטגמה, באתונה, שזו כיכר הפרלמנט המפורסמת של העיר, ושם היה אירוע. היו כמה אלפי אנשים, זה לרגע נראה כמו קסבה, או כמו הלוויה, עם רעולי פנים, עם אקדחי זיקוקים שפרצו לכביש.
מפחיד, באמת אני שואלת.
לא, האמת שלא מפחיד, זה היה מובטח מאוד על ידי המשטרה, וגם האווירה לא הייתה אווירה, אני לא יודע אם לא הייתה לימה, אבל הייתי ברואים כאלה שבעבר שיכולים להפחיד, אני לא יודע, לא היה, האווירה לא הייתה מאוד מפחידה.
גלעד, איך המקומיים, איך המקומיים, מה שנקרא היוונים, מתייחסים לאירוע הזה? הרי אני מבין שחלק מההפגנות הם מאגרים, פלסטינים שנמצאים שם, או ערבוביה לפחות. איך, יש הבדל בין המפגינים לבין היוונים?
אז אני רוצה רגע אתבאת על נקודה. אתמול בהפגנה היו אנרכיסטים, שזה שמאל רדיקלי ש...
אנרכיסטים זה צעירים סטודנטים.
עם גיל בספטום.
כן, בדיוק.
אבל רגע, אבל זו גם אידיאולוגיה פוליטית כאן ביוון. כלומר, זה לא סתם. זה קיים, יש לזה כמה מושבים בפרלמנט לאידיאולוגיה הזאת. מפלגה שנקראת KKE. זו תנועה פוליטית שקיימת, היא קטנה אבל קיימת. והם המארגנים הם מאוד מאוד קולניים, והכוח שלהם בתקשורת הוא גדול, כלומר... שומעים אותם. החלק השני היה ברחוב, לא, ברחוב יותר רואה את ישראל. האנרכיסטים מתנגדים להכל, מתנגדים לברית, לברית נאטו, לארצות הברית, למערב, וגם לישראל. החלק השני בהפגנה היו מאגרים, הרבה. מאגרים בעיקר ממדינות ערב, שהם באמת עסקו בלעמוד ולהחזיק מגפון ולקלל את ישראל, לצהל, לנתניהו. אבל, וזו הנקודה שצריך לשים אליה לב, היו גם הרבה יוונים מהשורה. הרבה, מאות רבות של, אפילו יותר, של יוונים רגילים שפשוט מזדהים עם המטרה של שמה התכנסו מפגינים. כאלה שרואים את התמונות שיוצאות מעזה והחליטו שהם רוצים להיות שם. גם זה קיים. כלומר, אנחנו כשאנחנו מנסים... להציב איזשהו ברומטר כדי לבחון את דעת הקהל היוונית, אז קל לנו להגיד שאוקיי, היוונים בעדינו הם עוד רק מאגרים ואנרכיסטים. לא, היו שם גם יוונים רגילים, צעירים, וזה מה שבהחלט צריך לשים אליו לב מבחינה הסברתית.
אז זהו, שמבחינה הסברתית יש איזו הרגשה שאנחנו הרמנו ידיים לגמרי.
גם אני מרגיש את זה. עכשיו, מה שמעניין ביוון, היוונים מאוד אוהדים אותנו באופן כללי, כלומר אני אסתובב ברחוב, האווירה היא נעימה. עכשיו, זה נובע משני דברים, קודם כל הם אוהבים את הכסף של התיירים הישראלים, התיירים הישראלים מבזבזים הרבה, וזה דבר ידוע פה. הדבר השני הוא שהם מאוד לא אוהבים את הטורקים, והיחסים הדיפלומטיים בין ישראל ליוון התחזקו מאוד.
מאוד, מאז המשבר של ארדואן.
מאז המשבר מול ארדואן, כן. וכשהמשבר, כשהחבר שלהם נהיה אויב של האויב שלהם, אז החבר שלהם נהיה חבר הרבה יותר קרוב. ומאוד מאוד מזדהים עם הדבר הזה, כלומר, השנאה לטורקים והפחד מהטורקים, זה חזק מאוד כאן. וישראל נתפסת ככוח
אזורי,
ככוח אזורי, ולכן הם מאוד אוהדים אותנו. אבל התמונות של התמונה הזו הן תמונות קשות, וזה משפיע פה על הציבור, בהחלט.
לא רק התמונות שיוצאות מעזה, אני חושבת שגם הסיטואציה שבאמת קורית שם, עד כמה שהיא מתווכת לעולם. בסדר, אז הישראלים שנמצאים ביוון יכולים לחזור לשגרת הנופש שלהם.
אני לא חושב שהם יצאו ממנה. מי שהגיע לכאן ועלה על מונית והנהג מונית ענה לו בעברית ברוך הבא, הבין ש... כן. שלא כצעקתה. האווירה כאן היא מאוד יוונית, מאוד נעימה. האוכל טעים.
מה אכלת? מה אתה אוכל? גלעד, הבנו.
לא, אז בוא, הגבינה המטוגנת הזאת, הטעים.
תן לנו איזה מנה כיפית.
מצאת הזמן.
תן לנו איזה מנה כיפית לסיום.
עם קצת פלפל חריף כזה למעלה.
יפה.
אני חיכיתי לשאלה, לא אוכל כל הרעיון.
יופי.
אנחנו החזקנו את עצמנו, יפה.
וגם אני שמחה לדעת שאתה לא ואתה כן אוכל.
כן, כן, כן. טוב, גלעד, אנחנו מודים לך.
ושישאר ככה.
כן, שישאר ככה.
גלעד של מור, חדשות 12.
תודה, תודה, גלעד.
תודה רבה.
להתראות. אני רוצה להגיד משהו חשוב, אפרופו יום זעם. אז ב-17 לשמיני, משפחות החטופים ומשפחות, משפחות שקולות, מועצת אוקטובר, משפחות החטופים, הולכים להם, מנסים להרים שביתה גדולה, יום שביתה, שיהיה סוג של יום זעם אצלנו. אני מאוד מאוד מקווה שזה יצליח. זה מה שנקרא תופס האירוע הזה. יש הרבה תרומות. אני מאוד 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 מקווה ש אנשים יקומו וישכילו לצאת רגע מהפייסבוק ומהטוויטר ולא יסתפקו בזה ויבואו ויהיו ממשפחות. שוב, אני הייתי איתם בהפגנה בכיכר והם ממש משוועות לעזרה ולעלות מהלך פה, כי זה לא יכול להימשך ככה. וחשוב שנזכיר את זה ונגיד את זה יום, יום, יום,
עד
יום.
עד ה-17.
כן, חשוב, יום כולנו. ראשון הבא. כולנו יכולים לבוא להגיד, רגע, אני לוקח יום חופש, אני לוקח יום מחלה. גם אנחנו יורדים רגע להיות איתם. אנחנו יורדים לשבות כעוד סולידריות, שנבין גם אנחנו, שאפשר אחרת. אנחנו יכולים אחרת, העם הוא הריבון. כן, לא אפשר ככה להמשיך, אומרים לנו, אני לא שמעתי. את יודעת, אמרתי לפני, בזמן הפרסומות, אמרתי לי משהו יפה על דרי. אני רגע חוזר אליו. אמרת...
אני אגיד אותו פשוט.
בבקשה, תגידי את, כן.
שמה שהטריד אותי בסרטון של דרי, זה פחות מה שהוא אמר להם, תתחזקו במה שאתם עושים, זה יותר זה שהוא אמר, ושיחזרו החטופים.
כן, יחזרו.
כאילו אין לו יד בדבר. זה כמו ראש הממשלה הולך עם סיכת חטופים, זה כמו טקס הדלקת המשואות הקודם, שיש שם מיצג עם כיסאות של חטופים.
הם פשוט לא רוצים לחזור, את מבינה?
מה זה שיחזרו החטופים? אדוני, תחזיר את החטופים.
ענת אנגרסט מקשרת לבן של המתן, והוא לא רוצה לחזור, הוא בעזה.
כיף לו.
כיף לו, הם לא רוצים לחזור.
אז באמת, שמישהו כבר, שהם יחזרו על וי, כי זה גזירת גורל, אולי אם נתפלל, זה פתאום יקרה.
יושב איש מאוד חשוב בקבינט, הוא משקיף, לא ויתרו עליו, הוא התפטר, הוא נמצא...
האטיטיוד הזה, הגישה הזאת, של להגיד שיחזרו, שיקרה, כאילו מישהו יעשה איזה קסם, הם לא יחזרו ככה, הם יחזרו, אם אתה תקבל החלטה, נניח להתפטר מהממשלה, במידה ואין הסכם.
נניח להציב על תימטום, שאם הם לא חוזרים, אני רוצה...
אתה רוצה שהם יחזרו, אדוני, אז תתחזק באמונה שלך, ותפיל את הממשלה, לא?
כן.
ככה מתחזקים באמונה, לפחות ממה שאני מכירה. טוב, בוא נשמע רגע שיר, נרגע שנייה.
שיר שאני כתבתי או ש...
הפעם בוודאי שכן, הרי כמה שירים יש שלא כתבת?
בבקשה.
את רוב השירים אתה כתבת.
נכון.
מה אני אגיד לך?
כן, זה כתבתי.
טונה כתבת? לא, טונה.
ישב לי על המוח, תכתוב, וכתבתי לו, אמרתי לו כך.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו.
אוקיי, שימו לב, גלית, שימי לב. לאור הביקוש הרב, בית אביחי מחזיר את המופע שעלה עשרות פעמים ועדיין ממלא אולמות מי באש.
כיף בבית אביחי, כן. תדעו לכם. באמת.
סיפור המדהים של ליאונרד כהן במלחמת יום הכיפורים כבר מעניין. כוכב רוק בינלאומי, נוחת הישר לשטח מלחמה, יושב בשק שינה, אוכל מנות קרב, ובין לבין מופיע בפני חיילים בקו האש. המופע מבוסס על ספרו של מתי פרידמן, מי באש, שאף לוקח חלק במופע לצד אסתר רדה, גבע אלון ומאיה בלזיצמן, עם השירים המיתולוגיים והסיפורים שמחברים בין 1973 להיום. מעניין ממש נשמע, לרכישת כרטיסים ולרשימת ההופעות המלאה ברחבי הארץ ייכנסו לאתר בית אביחי. נשמע מעניין.
זה באמת מעניין, וגם הספר מעניין.
והתמונות שיצאו מהביקור שלו מעניין.
נכון, נכון, נכון. טוב, אתמול עלתה תוכנית חדשה, אנחנו בעד כל דבר שיחזיר אותנו לנורמליות בביתה, בכאן 11, 4 חתונות, זה מבית היוצר של בואו לאכול איתי, אבל זה מלווה חתונות, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לחברה שלנו, התסריטאית, שחר סגל, מה העניינים?
יס, שחר.
אלן, אלן.
מה קורה? תגידי, איפה את בתחום ה... נו, אני יודעת, אז איפה את בתחום של האופטימיות? תכף נדבר על התוכנית דקה.
אני מודה שאני מתנדנדת, אני אדם מאוד אופטימי במקור.
אני יודעת, כן.
באופן טיפה משונה, כאילו על גבול הסתימות.
לא, תבינו רק ששחר היא אופטימית בקטע גם פרקטי, זה לא שהיא אופטימית רוחנית, אוי, הכל יהיה בסדר, לא, יש זוועה, נפל עליה ארון, פסנתר ומנורה, והיא תגיד, בסדר גמור, אז הנה אפשר לצאת מפה, זה כזה, זה אופטימיות פרקטית של פרטיזנים. יש לה אופטימיות.
של פרטיזנים.
כן, בדיוק, כן.
גנטי, זה עניין גנטי.
יפה, התחלנו את הרעיון, שחר את פרטיזנית.
לא, אני אומרת זה כמחמה, כן, אני רוצה לשאוב, כן.
לא, זה נכון, אבל בסדר, זה ימים גבוליים לכל עניין החיובי.
גם לכל פרטיזני יש גבול, גם.
לא, אני מרגישה, בהחלט אני מרגישה שאני בניסיון בעניין הזה. אבל לא, לא, עכשיו אמיתי, אין אופציה. אין אופציה אחרת. הרי הדבר שיסגור פה את האירוע זה ייאוש. ייאוש מחבא את כל האופציות, והופך אותנו לאנשים פסימיים, ואנשים, אנחנו צריכים להיות אקטיביים, וכדי להיות אקטיביים חייבים אופטימיות, שזה באמת הדבר שלי בחיים האלה, ולכן אני אומרת, חייבים וחייבות דחוף, לא ליפול לזה, כי אחרת כאילו מה נשאר?
לא יודעת, באמת לא יודעת.
ולייצר תקווה, את חייבת לייצר תקווה.
די לייאוש, ולא, לא, אני עוסקת בזה לא מעט, אבל, וגם עוד דרך לא להתייאש, זה לצחוק על אנשים אחרים, בהחלט, אנשים שמתחתנים.
ולהצחיק,
להצחיק. לא, לצחוק על אנשים אחרים שמתחתנים, כמו אלה שראיתי אתמול. ואנשים שמוצאים...
אנחנו צוחקים איתם, לא עליהם.
גם קצת עליהם, בקטע מאוד אוהב. בקטע מאוד אוהב, זה כמו הנרייטינג, כאילו כמו הקריינות שיש בבואו לאכול איתי, אבל שירה נאור מקריינת חתונות.
כן, שירה נהדרת.
רגע, בין שלושתנו, אני לא התחתנתי באירוע, שחר, אם אני זוכרת נכון, עשית משהו פצפון כזה.
ממש.
רק אתם.
כאילו מין מסיבה כזאת, לא התחתנתי.
כן, לא בחתונה, אתה התחתנת, בטח אין לי התחתן.
חתונה בבריכה, אבל הבתית אומרת לי, אבל אמרת, היו 100 איש, 400 איש, כל הכוסות בתוך הבריכה.
יופי, כיף. אז אתמול ראינו חתונות של אנשים שמוצאים 400 אלף שקל על חתונה, שחר, לא האמנתי.
זה עולם שאני חשבתי דווקא שאני יודעת מה יש שם. כי בכל זאת, לא, אני בתוך עמי חיה.
ודאי.
חשבתי שאני יודעת, אבל כרכרה, נניח, כרכרה זה כבר רמה אחרת. כן?
כמה צריכה, לא, אבל גם כמה ביטחון עצמי צריכה, כדי רק, כאילו יודעת, לראות חברה של אמא שלך איזה עקומה אחת כשאת יוצאת מקרקרה, ולעשות פרצוף רציני, להישאר עם הפרצוף שלך.
לא, 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 אני חושבת שזה מתאים את עצמו לקהל שלו, והבחורה שיוצאת, היא מגיעה עם קרקרה, הקהל שלה, זה לא הקרקרה הראשונה שהוא ראה, והוא גם מאוד נלהב.
נכון.
הוא ראה קרקרות בחיים שלו.
לא, גם תגידי, איפה סוחרים קרקרה? כלומר, יש מקום שבו...
כן, בטח.
יש חברות הפקה שיש להם הכל, נכון, שחר? הכל.
מה זה? זה אי אפשר לצער, אבל האיש עם היונים, אתם יודעים איך הוא מגיע עם הכלובים והדברים.
לא, איך, 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 כיצד?
והוא אומר, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל הוא אומר להם שמה, הם חוזרות בעוד שעתיים.
סליחה?
כאילו הוא מפריח את העיונים, הוא לא מבזבז אותן. הן חוזרות, והוא יפריח אותן בחתונה אחרת שוב.
יש להם שעתיים סיבוב חופשי.
סיבוב, והן חוזרות, והן עוברות לשמח אנשים אחרים.
כמה אירועים יונים עושות בערב?
זאת שאלה. אם יונה אחת מתעכבת, איפה היא?
אם את יונה לבנה, יש לך ייעוד.
לא, בטח.
שלום זה לא עומד לקרות, תעשי חתונות בינתיים.
כן, 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 הייעוד המקורי שלך. אחת תצטרכי להמתין לו עוד קצת.
זה ייקח עוד קצת זמן, כן.
אתם יודעים אבל כמה סוגי חתונות יש לו, באמת, המתמודדו, זה הקלות, אין ביחד.
אני אומרת, אפילו כאלה שהם כאילו הדבר הדומה, כלומר, יש פה מגוון מאוד מרהיב, ויש כמובן עניינים הדתיים בתחום הנישואים, ויש באמת תחרות, זה הדבר אולי המדהים, התחרות האינסופית, שבמקרה הזה של התוכנית הזאת, זה רק כאילו מסגרת זה, ובאמת יש ניקוד, הרי זה ארבע קלות שבאות כל יום החתונה אחת של השנייה, ואז בסוף הן מנקדות.
כן.
ברוע לב צריך להגיד, לא מבוטל. ובאמת, אז למה אני אומרת? כי זה כנראה מביא לשיא אחר את עניין התחרותיות החתונה. היא מעבירה אותן על דעתה להן. התפיסה להיות הכי משוגעת.
אבל את יודעת מה, אולי זה לא רק משוגעת, אולי זה גם עמדה מיזוגנית כזאת להגיד ברייזילה, מה שקורה לקלה לפני החתונה שלה. אבל יכול להיות שזה דרך אמיתית לביטוי, כלומר ראיתי את המתמודדות אתמול, הן באמת מתוקות, רציני. אחלה, כאילו זה יום שבאמת מאוד מהותי להם, והן מנסות להיות כאילו איזה אידיאל של כיצד את אמורה להתנהג, ואין להם מושג.
בואי, הן מותחות את השיער ברמה שאת מתה, כואב להם הראש ימים שלמים.
שחר, אני מותחת את השיער ככה לפני, כל פעם שרואים אותי 10 דקות בטלוויזיה, דעת איזה סיוט זה, כדי שהפרצוף שלי יהיה טלוויזיוני?
למה צריך לעשות את זה?
כדי שזה יעבור, הפרצוף שלי יעבור טלוויזיה, אתם יודעים מה זה?
אבל למה צריך לעשות את זה?
זה כאילו שמים לכם שני נעצים ברקות ואומרים לך תחייכי.
אני חושב שזה עניין תרבותי, כל אם ובת. מאז שהם בגיל, יש איזה עניין תרבותי פה שיום החתונה הוא איזה יום כזה שמותר בו למתוח את השיער, מותר בו להביא קרקרה, מותר פה להפריח את עדנה היונה, מותר לעשות הכל.
והחברות שלך הם משרתות.
כן,
בטח. שימי לב שחר,
איך אמרת, הקהל שלך. רגע, אלינור, בחתונה שלך, שלכם, אלינור, איך היא הגיעה? היה משהו?
היא נסעה לקנות סמלה בצרפת, אבל מטעמי חיזכון, כי פה, היא לא, תקשיבי, היא באה, הרי...
מטעמי חיזכון,
לא, היא עלתה ארצה, היא התחתנה,
חיזכון בטיפול אחר
כך. גם ככה היא נפלה עליי. עד היום אני בטוח שמקבלת כסף מאיזה מוסד ממשלתי פה, אבל לא משנה, היא באה לקנות סמלה, והיא הייתה בהלם מהמחיר, אז היא טסה לצרפת, קנתה את זה באמת, בשקל וחצי כזה, קנתה, היא תרגלה.
לא, אבל היה בחתונה משהו, מישהו זינק מצדפה, משהו קרה?
לא, לקחנו חצר עם בריכה, רצינו שהחבר'ה ישחו, ושחינו. אה, והבאנו, היה מופע של תיאטרון בובות. נורא מצחיק. נורא מצחיק.
שרר, למה את אומרת לא נחמד?
לא,
למה את מעודדת?
לא היה לנו את זה.
נכון? מופע של תיאטרון בובות בחצר.
שרחנו מצחוק.
על התוכנית ומה יכולתי לכתוב על זה.
מה היית כותבת, אלוהים?
מה? והוא היה שיקור והוא לא צריך להופיע. אז החבר'ה אצלי, המפעיל של התיאטרון בובות, הוא הגיע לפני. אמרת לו, תשמע, בוא תעשה את זה אפטר פארטי ככה, בשתיים בבוקר, הוא הגיע מוקדם, שתה, הקים את הציוד שלו ולא הופיע.
היית צריך שיונים יגיעו. זה יותר היה יוצא טוב.
אפילו ההזמנה, נניח, היא עולם ומלואו.
נכון.
ויש בקבעות. לאיזה מעטפה, והאם השתתם ובאיזה נייר.
וריבים על הטעימות, שחר.
מה זה?
שחר, הריבים של המשפחות על הטעימות.
לא, אתה לא רואה את התהליך, אתה רק רואה שזה קורה.
אבל אין דיבור על זה?
לא, יש רק על התוצאה, ואני מניחה שאחר כך היו דרמות, בגלל שאם שלוש בנות יושבות באוטו למחרת ואומרים, היא עושה את הטעות ושואלת איך היה, זאת טעות איומה, ואז הן כל הדרך לשם מסבירות לה שהיו רק שני סלטים.
לזה התקבלתי.
והיא מנסה לפרט כמה סלטים כן היו, והאם חומוס זה נחשב סלט או לא סלט.
אגב, זו שאלה טובה, אני לא בטוחה שחומוס זה נחשב סלט.
ממרח, מטבל.
יש תוכנית למה שעוסקת רק בזה, תצפי.
אני ודאי אצפי.
אני מסופרת או לא סופרת, ואני בטוחה שיש הורים שאומרים, אמרתי לך, היו רק סלטים.
ברור, 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 אבל את יודעת מה, זה כן גם מחזיר איזה תקווה. לא, אני כן אומרת באמת, שהדבר, כן, להתעסק בהזמנות ובחומוס, בסוף לשם אנחנו שואפים.
כן, כן, כרגע זה נראה ממש דבר נורמלי לעשות, להיות אדם מטורלל ליום אחד בלבד.
אבל בסיטואציה המטורללת שחיים בה, אולי זה הדבר ההגיוני.
כן, כן, חלום.
להיות מטורלל הזה, זה כיף נורא נורא, ארבע חתונות, בכאן 11, זה בימי ראשון עד רביעי. בתשע וחצי, אבל מי רואה בתשע וחצי? רואים בכאן בוקס ובזה, כשאת בא לך.
את לא חושבת רוצה, גברת, הייתה תצפי, תשתעשי, יהיה לך.
חד, חד, חד משמעית, ושירה נאור עושה ממש ממש מעולה.
שירה מתוקה, המילה.
היא עושה מעולה את הקריינות.
יופי, אני
שמחה. שחר סגל, תסריטאית, ארבע חתונות בכאן 11, תודה רבה ויום מעולה.
תודה, תודה שחר.
ביי.
אוי, לא בא לי לעשות חתונה, אירוע, אתה לא מאמין כמה. לא עשיתי.
את לא עשית?
לא.
כלום?
כלום.
טקס, לא. יש משהו יפה בטקס הזה, מה? המחייב הזה.
מה, לא... שאת מראה לכולם בכמה קנו אותך?
לא, 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 רגע, רגע, שנייה, לפני, נכון, יש בזה הרבה ציניות וזה, זה,
לא,
וזה,
לא ציניות.
זה, לא, לא, זה, זה, כן. זה, בואי, זה פגני, אירוע פגני, אני קונה אותך, כמה?
הנה, תסתכלו.
יפה, אבל בטקס עצמו, במחויבות ובהתרגשות, זה יום שאתה לוקח איתך, אני חושב שיש כוח ומשמעות לטקסים וסמלים. עוד פעם, זה מוגבל וגם טוב
שיש... טקסים, יש לך לדעתך שיש כוח לטקסים, סמלים ותיאטרוני בובות, נכון?
חד משמעית.
מעולה, בסדר גמור. אז בוא נשמע איזה שיר, רגע, טיפה נתושש.
אבל לא, אני לא...
אז זה פרסומות.
פרסומות?
אז פרסומות.
בבקשה.
לא רצית,
בבקשה. בבקשה, בבקשה,
בבקשה.
יאללה, רוצה לדבר על זה פה?
כן, בבקשה.
רוצה לפתוח על זה פה? בסדר. אז אנחנו ראינו וידאו, תמונות של נוער גמני, ממסיבה גדולה, אני לא זוכרת איזה שם של מסיבה, שהיא נמצאת שם, אם אני לא טועה, בצוג של... אוף, אין למה לי את הפרטים, אבל התפרסמה תמונה של נוער גמני ממסיבה כלשהי.
כן.
ודיברנו על מה התמונה הזאת, כמה זה... טוב, לא טוב, כאילו יש לנו איזושהי זכות לשפוט את חייה של נוער גמני, ווודאי שאין לנו, אבל זה שיחה מהפרסומות. ודיברנו על כמה ביקורת היא מקבלת, על איך שהיא מצטלמת לבושה יותר או לבושה פחות בכל המסיבות האלה. ואני חושבת שבסוף מיזוגניה מאחדת את האויבים הגדולים ביותר, שדרי וסינואר ובנים ממגרשי הכדורגל, כולם יחד, מאוחדים בדעתם שהיא לא לבושה מספיק. ואני חושבת שזה לא העניין
אגב,
שם.
אגב, מגרשי כדורגל,
אם למישהו יש ביקורת עליה, זה לא יודעת על כמה מסיבות היא הולכת.
היה לו מזמן, אוהד של הפועל באר שבע,
שאמר, אם הפועל באר שבע לוקחים את הגביה, אני נשאל לעמוד עם הספידו. עכשיו, הוא היה ערום.
עמד עם הספידו.
עם ספידו ערום.
בתור התערבות, כן.
והדבר הראשון שצחקנו עליו, כן, אדוני תתלבש. אתה רוצה להתראיין בטלוויזיה, תתלבש.
אבל זה התערבות, כאילו.
לא, רגע, לא, לא. אני רוצה להגיד משהו. זכותה להיות עם בגד ים, בלי בגד ים. בטח אחרי מה שהיא עברה, וכאישה. זכותה, נקודה, 10 סימני קריאה. יש משהו, אם אנחנו מדברים על, אם בא לנו עכשיו לתקוף את הקומדיה של זה, נתתי לך את הדוגמה של האדם הזה בספידו במגרש כדורגל. תמיד זה נורא מצחיק.
אבל זה מחוץ להקשר שהוא בספידו במגרש
כדורגל. הוא חוגג רגע, הוא חוגג.
זה לא אותו דבר, אבל אין שם ים.
אני מסתלבט.
או מסיבה.
לא משנה. המסיבות האלה זה מסיבות שאנשים הם חצי ערומים והם זה והם ביקיני. אחלה, תעופו על עצמכם, תצבעו את עצמכם, תמרחו. אם אני זורק, אם אנחנו זורקים על זה בדיחה, ועזבי רגע את נועה, כי זה לא אומר ש... אני לא רואה את זה על אותו מדף של דרי ומזוגן. אני חושב שיש פה איזה מין משהו שהוא מחוץ לנורמה. עומד בן אדם ביציע, בטלוויזיה עם ספידו, כל הבטן בחוץ, קודם כל אני צוחק, אז מה? אני בז למה? עכשיו, בטח במציאות
לא,
של היום...
לא, וקודם כל, אני רוצה להגיד שאנחנו צוחקים, ואך התוכנית הזאת, צחקנו בפרסומות, על דברים מאוד לא בסדר. זה כל הכיף. כן, ברור. לצחוק על דברים כדי להברר איזושהי תחושה, ואנחנו לא צדקנים בכלל.
יש עניין נורא גדול, את צודקת, יש עניין נורא גדול בין לצחוק בינינו לבין לצחוק החוצה. אני, נגיד, יש אנשים ש... תגידי, מה עמדתך על זה שיש אנשים שמוציאים התכתבויות אס-אמס בוואטסאפ החוצה? יש אנשים שמצדיקים את זה. אני בעיני חושב שזה דבר בזוי מטורף. כי אם אנחנו נפתח עכשיו כל קבוצת וואטסאפ, כלשהי, ונוציא אותה החוצה.
לאנשים מותר לחשוב דברים לא בסדר, ואפלים, כן. וכללות, והכל בסדר. אני באמת, אני בעד. אני רק אומרת שבעניין הזה... כשזה הדבר הראשון שנתפס, זה כן גם מלמד משהו עלינו.
אני מפחד על הגדרות בהומור. מפחיד אותי.
בסדר, אבל אותי יותר מפחיד יחס לנשים ואונסים.
לא, זה ברור, זה אין שאלה בכלל.
אז לכן אני אומרת,
אם למישהו יש באמת בעיה,
אם הבדיחה הראשונה שלך, על אישה, לא משנה איזה, זה קודם כל תתלבשי, תדע באיזה קבוצה אתה. לא בטובים. יש 1,000 בדיחות לפני.
אני לא מסכים איתך.
יש 1,000 בדיחות לפני.
אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, אבל זה בסדר. בהומור, אנחנו יכולים לבוא עכשיו, ואנחנו יודעים את זה, יש הומור שחור, מהשואה ועד לשם. אז מה? אז מה זה אומר?
אבל אנחנו בעד הומור שחור, מה קשור? גם בהומור שחור יש טעם. אפשר לעשות הומור שחור פגז.
רגע, אם אנחנו מדברים על טעם...
ריקי ג'רווייס, ואפשר לעשות הומור שחור אידיוטי של איזה מפגר באינטרנט.
בוא נעזוב טעם. בוא נעזוב טעם, בסדר? יש עניין של טעם. בוא רגע נעזוב את הטעם, כי כל אחד יגיד, זה מצחיק אותי, זה לא מצחיק אותי. מותר בפורומים מסוימים, וזה נורא חשוב, גלית, פה אני מסכים איתך, בפורומים מסוימים, מותר לבוא, אם אתה מרגיש פתוח, ולצחוק על הכל.
בכל פורום מותר לצחוק על הכל, ועדיף שיהיה לך הומור טוב.
לא בכל פורום, בסדר? הומור טוב זה עניין של טעם. יש אנשים שיבואו כדי להחיק את ג'רווס, מה את רוצה, הוא מייבש אותי, או מה הומור שלו.
אתה יכול להגיד, הוא לא מצחיק אותי. טוב, בסדר, אנחנו אבל מבינים את... כאילו הוא ניסה להגיד את צדקת, אבל הוא לא יודע
לא, איך. לא, אני אומר שאת צודקת.
אז פשוט אנחנו, תכף הרי לה תחלק כסף. מה אתה אומר?
אז זה יותר כיף.
אתה זוכר שאת...
לי תיתן?
לא, ואתה זוכר למה? שאתה לא... עדיין לא אומר שלגעת ברמק.
מיזוגניה הפוכה.
אין דבר כזה, אתה מבין? אין דבר כזה, מיזוגניה הפוכה. אבל... זה גמור, תכף פרלה מחלקת קצת כספים. בינתיים שיר שאלי בן דוד כתב בעצמו, באתי פרון. לא יהיה שיר?
לא.
אני לא, מה זה הפוך? מה אתה מתכוון
קודם
הפוך?
קודם הראלה ואחר כך שיר.
אבל אני הרגע אמרתי שתכף תהיה הראלה. נכון. ומיד לפני זה יהיה שיר שאלי כתב, בסדר? אז בוא נשמע אותו, שימו לב.
בוקר טוב.
בוקר אור. היום אנחנו מחלקות יותר כסף. אני אומרת מחלקות, אבל זה בעצם מעט, אבל אני רוצה שזה יהיה גם ממני.
ברור, את איתי כאן כל הזמן.
כן, כן, כן.
בלב.
כמה היום?
125,000 שקלים.
וואו.
תקשיבי, היה לך פעם שנסעת וכל הרמזורים היו בירוק?
כן, גל ירוק.
זה מה שקרה לי הבוקר.
מהר תמלי משהו, בואי נגרד כרטיס.
הגעתי תוך...
יש לך כרטיסי גירות בתיק?
לא.
הם לא נותנים לך כרטיס... בואי נגרד כרטיס, עזבי אותך, בואי אין פינה היום, אנחנו הולכות לדוכן מפעל הפייס, בואי גירודים, רוצה? טוב, בסדר, אז אולי בכל זאת נחלק מיד, ואז אנחנו הולכות לגרד, אבל גל ירוק זה בהחלט סימן למשהו טוב.
וואו, באמת, זה לא היה לי דבר כזה, אף פעם.
יש אפילו את זה בשיר של אהוד מנור, יום שישי חזר, יש שם את השורה הזאת, גל ירוק מאוד עד העירייה. וכאילו, כן, זה כזה שיר על זה שיום שישי הוא מקווה שיהיה לו דברים טובים ויש לו גל ירוק וזה, אבל לא קורה כלום בסוף.
וואי, חייבתי את אהוד מנור.
אומן עצום. טוב, בסדר, אז בואי מהר נחלק כסף, אני מחכה לך לגירודים, דחוף לי. יאללה, מתקשרות.
שלום.
שלום.
אני יכולה לדבר בבקשה עם יורם יצחק אלפסי?
נו.
מדבר?
כן.
שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
אראלה, מה אני?
בסדר, מה שלומך?
טוב.
אנחנו יכולים לשוחח כמה דקות?
בטח, גם שעה.
גם שעה, יופי, בסדר.
אם זה אראלה, כן.
יופי, אוקיי.
משהו טוב או שסתם?
משהו טוב, כן, משהו טוב. איפה אני תופסת אותך?
בעבודה.
אוקיי. אז זכית ב-125,000 שקלים.
מה?
מזל טוב.
הודו לשם, אוהב אותך, הודו לשם. הודו לשם, הודו לשם.
הודו לשם כי טוב.
תודה רבה, השם ישמור אותך, תודה רבה.
איזו שמחה. אתה ידעת שזכית?
לא.
אוקיי.
לא, לא ידעתי, את מפתיעה אותי, כי בדרך את החשבון, החלבון שלי היה כהלכתו, מינוס.
מינוס כהלכתו.
כן, כהלכתו, מה יש? כמה את מכירה לא מינוס. תודה, נשמה טובה, תודה, תודה, תודה.
איזה יופי, אני שמחה כל כך שזה...
תודה, 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 תודה.
לא, תודה לך על המזל שלך, אתה כל כך הרבה שנים איתנו. לך תשמח את המשפחה.
תודה.
תודה לך, רק דברים טובים, הרבה בריאות, כל טוב.
תודה, תודה.
ביי.
איזה כיף, איזה ממש, יופי.
באמת, לבדוק את החשבון, לראות כלום, ואז אתה מקבל את ההודעה הזאת שאומרת וואו. לך, עכשיו החשבון מתמלא.
מה שכן, אם פתאום החשבון מתמלא ככה, חייבים להוציא כסף על משהו אידיוטי גם. כן. דבר אחד אידיוטי צריך נכון. לקנות. ובעניין הזה אני יכולה להתחבר אליך, אדוני הזוכה. אם אתה צריך עצות, פנה אליי. טוב,
אוקיי.
מחר מחלקות גם.
נכון.
בסדר.
ביי.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה, ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
יפה, יפה, רק אני לא מקבל פה כסף, לא פונים אליי, לא מדברים איתי. טוב, אז אני רוצה לקראת סיום התוכנית שלנו, של היום, שוב להזכיר את הדבר הכי חשוב בעולם, יום ראשון הקרוב, ה-17 לחודש, יום שביתה שמארגנות משפחות החטופים והמשפחות השכולות ומועצת אוקטובר, בכל מי שחשוב לו רגע לטלטל את מה שקורה פה, חשוב שכולם יצטרפו. אפשר לקחת חופש יום אחד ולרדת, להיות עם המשפחות, לרדת לרחובות, לצאת החוצה, להיות עם המשפחות, לתמוך בהן, במשפחות השכולות, למען החיילים שלנו, למען החטופים שלנו, למען כל מי שחשוב לו, אין דבר יותר חשוב מלהפגין סולידריות עם, עם המשפחות. יום ראשון הקרוב, אגב, יש כל מיני מקומות שאפשר לתרום להם. תיכנסו, תסתכלו, שיהיה יום טוב ושיחזרו, אמן, אמן. להתראות.